שלום, בוקר טוב, שבוע טוב, דוד.
בוקר טוב ושבוע טוב, בצלאל.
בוקר אור, מה שלומך?
בסדר, האמת שהבוקר אני שואל את עצמי הרבה מאוד שאלות, לא רק הבוקר, בכלל, בכל הסוף שבוע האחרון. מה יצעקו המוחים עכשיו? הם הרי תמיד צועקים שם מחוץ לנתניהו, כשהם הולכים להפגין, שוחד, מרמה והפרת אמונים. אז תוריד את השוחד, מה הם יצעקו עכשיו? מרמה והפרת אמונים? ורגע ברצינות.
הם יצעקו הנאשם, נאשם נשאר נאשם, חסר על מה לצעוק, כשהפגנה לא חשוב על מה, אז אפשר להמציא הרבה דברים.
שנים, שנים שהמדינה, אתה יודע, מתרללים כאן מדינה שלמה על ראש ממשלה שמואשם בשוחד, בו המרמה והפרת אמונים, אפשר לדון בזה, אפשר לדבר על זה, אבל לא על זה, לא עם זה הולכים למכולת, מה שנקרא. ופתאום השופטים מודיעים לפרקליטות, או בעצם לתביעה, שאין שוחד, אין שוחד בתיק 4000, ותיק 4000 אפשר לומר עליו זל, מה שנקרא. אתה זוכר מה אמרנו אז על הרפורמה המשפטית? זל, אותו דבר גם כאן.
כן, כשהרפורמה לא בטוח זל על כולה, אבל בסדר, נדבר על זה.
נשאלת השאלה, האם עכשיו כל אלו שהחרימו את נתניהו במערכת הפוליטית, עזוב, לא מצפה מיועץ המשפטי לממשלה הקודם, אביחי מנדלבליט, ממפכ"ל המשטרה רוני אלשיך, ומכל אלו שאמרו, רגע, הם אמרו חתום, נעול, ברזל, ראש הממשלה נתניהו לקח שוחד, ככה הם אמרו, אני לא מצפה מהם להתנצלות, אבל האם כל אלו שהחרימו את נתניהו במערכת הפוליטית יחזרו בהם ויגידו, תשמע, קורה כאן משהו ואנחנו, אתה יודע, זהו, כבר לא מחרימים את נתניהו וכן יכולים לשבת איתו באותה ממשלה, זה אחד. הדבר השני, תגיד, מי יחזיר לנתניהו את כל שפיכות הדמים שעשו לו כאן בשנים האחרונות?
אז תן לי לחדד את השאלה הזו ואת כל מה שאמרת עד עכשיו. אני אחדד את זה. זה שהשופטים אומרים, תורידו את סעיף השוחד כי זה נראה שאין שוחד, בסדר, אוקיי. זו השורה התחתונה. אבל זה לא רק מי ייתן לנתניהו את כל השנים האלה, מי ייתן למדינה שלמה את כל הטרלול שעברנו כאן במשך כל כך הרבה שנים ומערכות בחירות והחרמות וסנאות ומחלוקת ופילוגים, ומי ייתן את הדין? מי ייתן את הדין? זה לא רק מי יחזיר לנתניהו, מי ייתן את הדין על כל אני לא יודע איך לקרוא לזה, זה ממש, תמיד נוהגים לומר, זה יום הכיפורים של הפרקליטות ושל הצבא, בכל מיני הקשרים אחרים, אפרופו מלחמת יום הכיפורים שהייתה פשלה גדולה לישראל, זה אחד מליקויי המאורות הכי גדולים שהייתה למערכת אכיפת החוק, כי הם הלכו פה במטרה להפיל ראש ממשלה מכהן ודרסו כל נורמה, המציאו המצאות, והנה, זה מגיע עוד לפני פסק דין, הרבה לפני פסק דין, הרבה לפני ידי הגנה, רק ידי תביעה. מי ישלם את המחיר על הדבר הזה? לא המחיר הכלכלי שזה עלה, וזה עלה מיליארדים כל החקירות האלה, עלה און תואפות, לא על זה. מי ישלח את כל החבורה הזו הביתה, או ועדת חקירה ממלכתית שתטפל באנשים האלה?
התשובה היא שלא תוקם ועדת חקירה ממלכתית, למרות שיש לממשלה הזאת כוח עצום ביד. התשובה היא שאף אחד לא ייתן את הדין על כל מה שקרה כאן. ואתה יודע מה, אני יותר מתחבר עם הביביסטים, השופרות, כל מה שקרו להם, שנעשה כאן ניסיון הפיכה במדינת ישראל להוציא מהמשחק ראש ממשלה ותיק, ראש ממשלה שיש לו תמיכה ציבורית רחבה, נעשה כאן ניסיון אמיתי להוציא אותו כאן מהמשחק, ניסיון סוף סוף שלא עלה יפה, כן, צריך לומר את זה, אבל עדיין, במשך שנים, אנחנו הולכים לקלפי מתוך ידיעה שנתניהו יכול להקים ממשלה רק עם הגוש שלו, עם הגוש האמוני, אבל הגוש שמנגד מחרים אותו בגלל שהוא נאשם בפלילים. ואנחנו מבינים הבוקר הזה ובכלל בכל סוף השבוע האחרון שקרה כאן משהו, קרה כאן משהו גדול מאוד מאוד בכמה ימים האחרונים. ואני רוצה להעיר לך ככה, אתה יודע, נקודה. עכשיו נראה בטח את ההתקפות על בית המשפט, על השופטים בתיקי נתניהו, שלמה הם הולכים איתו לסיפור הזה, אולי את ההפגנות נראה כלפיהם.
זהו, לא, אתמול היו שלטים בהפגנות נגדם, נגד השופטים?
לא, אנחנו כבר שומעים את אהוד ברק שמסביר על אביחי מנדלבליט, שהוא הגיש את כתבי האישום האלה עם מלא חורים וקשיים בכוונה כדי שיהיה קשה להרשיע את נתניהו.
כלומר, הזוי האיש הזה.
ההתקפות כבר מתחילות, אתה יודע, על שומרי הסף שבשבילם יצאתם להפגין, בשביל שומרי הסף הרי אתם כל הזמן אומרים, אל תיגעו בשומרי הסף, אל תפגעו בשומרי הסף, פתאום הם כבר לא שומרי הסף, הסף מבחינתם. ואתה יודע מה? הלב וגם השכל וגם הראש, הבוקר הזה עם נתניהו לחלוטין, איך הוא אמר? לא היה כלום, כי אין כלום, לא יהיה כלום, כי אין כלום, הוא כנראה צדק, אבל אף אחד לא יקשיב לו.
ברור שלא יקשיבו לו, ברור. כשאנשים מלאי שנאה, פשוט שנאה, כך זה נראה, כך זה נגמר, וזה עוד ייגמר בעוד יותר מבוכה לחבורה הזו, שלא מסוגלים להודות, ואתה יודע מה, זה לא רק הם, זה חבורה אדירה של תקשורתנים, בכלי תקשורת, שבאופן רשמי לקחו צד, ועשו פה משפטי שדה, ומה לא עשו כדי לטנף על נתניהו, ועל אלה שתמכו בו, ועל כל הצד שלו ועל הכל. אבל
אני לא חושב... איך הם אמרו, איך אמר כתב בן כספית, אני מכיר את תיק 4000 לפני ולפנים, יש שם שוחד, נעול,
מוצק,
חתום.
נעול, כן.
טוב, הם אפילו לא מתנצלים, אתמול אני חושב שהשרה גלית דיסטל אמרה לו, אתה רוצה להתנצל? אמר לה לא, אתה מבין, הם אפילו לא מתנצלים, וחוץ מזה, שעכשיו הסימנים היועצת המשפטית לממשלה, גלי בערב מיארה, שהיא בעצם לא הולכת לרדת מהאישום הזה של שוחד או המשפט של נתניהו, אבל כולנו מבינים איפה התיק הזה הולך להיגמר. גם אנחנו צריכים להסתכל על תיק 1000 בסיפור הזה.
ואני מקווה שהיועצת המשפטית לממשלה לא תיקנה, שתלך עם זה עד הסוף, עד הסוף. המכה שלהם תהיה כל כך כואבת ו... כבר תהיה בעיה שלהם, אבל כשאנחנו מדברים על ועדת חקירה, אנחנו מדברים על ועדת חקירה כמובן לכל בכירי הפרקליטות ויועץ משפטי לממשלה ומפכ"ל קודם וכל אלה שתרללו כאן מדינה שלמה, אבל מה עם העיתונאים? כל אלה שהיו...
בסדר, העיתונאים זה פוזיציה, אתה יודע, זה פחות מעניין בסיפור הזה, אבל דודי אמסלם בזמנו טבע איזה משפט שהוא אמר לחקור את החוקרים. אז כן, הגיע הזמן לחקור את החוקרים ואת הפרקליטות ואת מפכ"ל המשטרה הקודם ואת היועץ המשפטי לממשלה הקודם, אבל אף אחד לא יעשה את זה. לא יחקרו אותם ולא יעונה להם כל רע, למרות כל מה שהם עשו ולאן הם שלחו מדינה שלמה במשך שנים רבות, שנים ארוכות, איך ניסו להדיח ראש ממשלה מכהן ולהוציא אותו מהמשחק באבון של שוחד שלא היה ולא נברא.
כן, בהחלט. רק דבר אחד לא הבנתי, לא כזה מעניין, אבל בכל זאת, מבחינה תקשורתית, מי שחשף ראשון את מה שאמרו השופטים לנציגי ההגנה והתביעה, היה ערוץ 13, וזה הערוץ שמצטייר כאלים ביותר בשפה שלו נגד נתניהו.
אז ענו לך אתמול העורכי דין של ההגנה של נתניהו, שבעצם הפרסום הזה... שמוציאו
את זה בצורה מובטת.
כן, הפרסום הזה בעצם נועד, אתה יודע, להוציא את זה בעצם עם כל הבום הגדול שלו, אבל להפחית מהעוצמה של משהו גדול שקרה שם בין השופטים לבין התביעה, ולכן הם הוציאו את זה.
הבנתי. טוב, קיבלתי תשובה. טוב, אנחנו נעסוק בעניין הזה, אנחנו נדפל גם הבוקר בדיוני ועדת החוקה של הכנסת, שמתחילה היום בסעיף הראשון ברפורמה המשפטית, דיוני עילת הסבירות. הנה אמרת הרפורמה מזל, אז כנראה שלא לגמרי, עדיין יוצקים לה קצת חיים. וגם מה שקורה ברוסיה, דרמה ענקית שהייתה שם בסוף השבוע, זה נראה שכבר הולך וחוזר לעצמו ופוטין חוזר לשלוט, אבל מה שקרה שם הוא קצת מעל הדמיון האפשרי, שכוח וגנר, אותו כוח אלים שהוא שכר עם עשרות אלפי לוחמים, רובם פושעים, כדי ללחם באוקראינה, כמעט עשו לו הפיכה צבאית בתוך רוסיה, אבל זה נגמר כנראה בניצחונו של פוטין. ננסה להבין מה קרה שם בדיוק בהמשך, וזה מסקרן ומעניין, אני חושב יותר מהדרמות המשפטיות כאן.
גם וגם.
גם וגם. טוב, אז נטפל בהכל. כל חי תמיד איתי.